אנחנו היום ממשיכים בספר שופטים בפרק ב', והיום נלמד יחידה של חמישה פסוקים. אני אקרא אותם פעם אחת, מהם אנחנו נמשיך. החל מפסוק ו' בפרק ב', כמו שאמרתי, אני רגע אחד אפתח את הפסוקים. כן. וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. תשאלו רגע לפני שאני ממשיך. מה?
לפני זה לא ירשו את הארץ, ועכשיו גם לא מסופר שהמשיכו לרשת את הארץ.
זה שאלה במעגל שני, שאלה יותר בסיסית.
זה כבר קרה פעם.
מה זה? וישלח יהושע? איזה ספר אנחנו? אנחנו בספר שופטים, לא? יש פה... טוב, מה?
אפשר להגיד שזה סוף ימי
יהושע? אבל יהושע כבר מת בספר יהושע, ואנחנו כבר בעיצומה של תקופה חדשה. פתאום פסוק זר באופן פשוט לספר, לאירוע, למקום. כן, אבל בואו, מה? קשה לומר, אבל אנחנו בוודאי בהרבה אחרי. אמרתי אלה, ולא תכרתו ברית, והנה קראתם. זה לא קרה בספר יהושע. תכף נענה. ברשותכם אני עוד רוצה לקרוא, זו הייתה רק ככה איזה הצבעה. אבל בואו נקרא את הפסוקים. אז אם כן, יהושע משלח את העם, איש לנחלתו, ראינו את העם, והלכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ, ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע. וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשי אדוני הגדול אשר עשה לישראל. אז אם כן, יש פה תיאור של יהושע שמשלח את העם, את העובדה שהעם עובד את השם כל ימי יהושע והזקנים אחריו. שלב שלישי, שימו לב, הימות יהושע בן נון, עבד אדוני, בן 110 שנים, מתארים פה את מותו של יהושע. פסוק הבא מתאר את קבורתו, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר אפרים מצפון להרגש. וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את אדוני, וגם את המעשה אשר עשה לישראל. שימו לב, יש פה חמישה פסוקים שגם המסורה חילקה אותם כיחידה, שכן, פתיחתם בלשון, וישלח יהושע את העם, דרך איזשהו סיכום של ימי יהושע ולאחריהם, מותו, קבורתו, ויקום דור אחר אשר לא ידעו את השם ואת המעשה אשר עשה לישראל, והנה אנחנו עומדים באיזשהו מקום אחר לגמרי. טוב, מעבר לשאלה המתבקשת, שאולי זו השאלה הראשונה, מה עושים פה הפסוקים שמתארים את פועלו של יהושע בסוף ימיו, מסכמים לפתע שוב את ספר יהושע, את התקופה, והנה מתארים את מותו ואת קבורתו. מה פשר הסיפור? כשאנחנו נמצאים בתקופה מאוחרת יותר, יש פה כביכול איזה תיאור זר שנלקח ממקום אחר, ואנחנו נראה תכף את הדבר הזה. אז אם כן, זוהי שאלה מאוד משמעותית פה, אבל לפני שאני רוצה לענות עליה, אני רוצה שנקרא את הפסוקים ונראה מה כתוב בהם. זאת אומרת, ניפגש עם התכנים, ועל גבי הבנת הכתוב, נוכל להתחיל לנוע במרחב ולראות מה המשמעות ומה התפקיד של הפסוקים, אולי אני מובילים, אבל בואו נראה קודם כל את הרצפה, מה כתוב. טוב, הפסוק הראשון הוא פסוק שכבר דיברנו עליו, לא מובן מאליו בכל קנה מידה, מסתיימת תקופה של מנהיגות, והעם כולו כקולקטיב ביחד נלחם, כובש את הארץ. והנה יהושע משלח את העם, ואיננו ממנה איש תחתיו. הדבר שכל כך מתבקש שבתום תקופת מנהיגות יהיה המנהיג הבא, מעין הבקשה של משה יפקד השם איש על העדה אשר יצא לפני ואשר יבוא לפני ולא תעדת ישראל כצון אשר אין להם רואה. הדבר הזה לא מתקיים פה ויהושע משלח את העם. שימו לב, הלכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. יש פה דבר מעניין, הוא משלח את העם ומי הולך לנחלתו? בני ישראל. מה זה? כאילו, למה השוני הזה? אנחנו ניגע בו בהמשך. בכל אופן, הם הולכים לרשת את הארץ, ויש פה פסוק נוסף, שמתאר כסיכום את תקופת יהושע, ויעבדו העם, כן, אגב, אם אני אגיד עוד משפט אחד לגבי הפסוק הראשון, אז הפסוק הראשון אחרי הכל מדבר על הצורה שבה יהושע, הייתי אומר, מכין את הדור הבא. זאת אומרת, יהושע מסיים את תפקידו, ורגע, מה עם הדור הבא? מי מנהיג? לא, לא, אין צורך. זה לא מתאים, זה לא מה שהעם רוצה, זה לא מה שהעם צריך כרגע, ויש פה תיאור של איזה חיבור, או הייתי אומר, הכנה של יהושע את הדור הבא, כפי שיהושע מבין את המהות אולי, את המקום שהדור נמצא בו, אז מתאים לשלוח אותם, וכל אחד ילש לנחלתו לרשת את הארץ. זה המקום שכרגע הם נמצאים בו. הם לא נמצאים כרגע לא במלכות, ולא במנהיגות, ולא במלחמות. זה לא הנושא, הם נמצאים במקום אחר. וכבר היינו פה כמה וכמה פעמים, אני לא אחזור. אז אם כן, השלב הבא, ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את מעשה השם הגדול אשר עשה לישראל. שימו לב, יש פה איזה סיכום, ואמירה, זה לא נגמר בדיוק במותו של יהושע, אלא גם הזקנים אשר העריכו, אבל ראו את מעשה השם הגדול, מי שהיה שם לא יכול לשכוח ולא עובר לסדר היום. טוב, אנחנו מבינים, אבל מי שלא היה שם, הוא כבר נמצא במקום אחר. עד כאן שני פסוקים, שנקודת המוצא בהם, שימו לב, היא יהושע ותקופתו, והם עוברים למה שמתחולל בתקופה שלאחר יהושע. וישלח יהושע, וילכו בני ישראל, איש לנחלתו לרשת את הארץ. נכון? מתחילים מיהושע לאחור, ואיך הדבר הזה נע קדימה. ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים אשר ראו, אז ימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע, זה כבר הדור הבא. יש פה משהו שמתחיל מיהושע, וממשיך גם בשלב הבא, איזה תנועה כזאת של המשכיות, מעבר מתקופה לתקופה. טוב, בואו נמשיך. וימות יהושע בן נון, עבד אדוני, בן 110 שנים. מה זה? הפסוק הזה הוא בעצם, הייתי אומר, מתאר את החתימה. שימו לב שגם בפסוקים הקודמים, וישלח יהושע את העם והלכו בני ישראל איש לנחלתו, אני יכול להגיד, מתי הם הלכו איש לנחלתו? אחרי שהוא מת או לפני שהוא מת? מה? לרשת את הארץ, או בכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע, הוא מת או חי?
הוא שלח,
אני יכול לשלוח, יהושע יכול לשלוח מישהו, והמישהו הזה מתחיל על איזו שליחות, היא לא, לך תעשה, תביא לי איזשהו דבר, זה לא שליחות פיזית מעשית. זה התחיל בחייו, אבל זה ממשיך על פניו גם אחרי מותו. נכון? אני אומר, אם היה לך רק את הפסוק הזה, אם היית נעצר אחרי פסוק כבר, וישלח יהושע את העם והלכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ, האם היית אומר שהתנועה הזאת נפסקת עם אותו או שהיא ממשיכה? מה? ברור שהיא ממשיכה, אומרי. מה אתה אומר? אתה שם לב? עכשיו, אז יש פה הערה מאוד מעניינת, שבשני הפסוקים הראשונים, ברור שזה ממשיך גם אחרי מותו, אבל אין הדגשה, יש פה איזה המשכיות כזאת, נכון? גם בפסוק השני כבר יש איזה צד של התייחסות, אבל לא מדברים על המיטה, אלא ויעברו, ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים, אשר העריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשי אדוני הגדול אשר עשה לישראל. וכל ימי הזקנים, זה גם בחייו, הם העריכו ימים אחרי יהושע, אבל אני מתאר את ימי הזקנים, ולא מדגיש את החיתום של התקופה, ועד רבה יש פה תיאור של המשכיות, של משהו שהולך ומשתלשל גם אל הדור הבא. נכון? רואים. אבל הפסוק השלישי, וימות יהושע בן נון, עבד אדוני בן 110 שנים. אגב, אני שואל שאלה. יהושע מת בן 110 שנים. האם יש לנו בספר יהושע תיארוך כלשהו ליציאת מצרים או כמה שנים, כמה שנים הנהיג יהושע את העם?
חשבו את 14, עושה את זה חישוב מזר כזה בפרשה הקודמת.
לא הבנתי?
חשבו בפרשה הקודמת עשה חישוב.
מי עשר? לא, אני שואל בפסוקים עכשיו. דבר בתורה שבכתב. האם תורה שבכתב נתנה לי תמונה, כאילו אני יודע 110 שנים, מצוין. אני שואל, המאה ועשר שנים האלה, איפה הם ממוקמים במפה הכוללת? לא כתוב. מעניין. מתי כתוב מיקום היסטורי ומתי לא? יש ספרים שבהם המיקום ההיסטורי כתוב. לדוגמה, ספר דברים פותח כשממש מתארים את ה... גם ספר במדבר ויודעים באיזה שנה אנחנו נמצאים. יש מיקום מאוד ברור. יש גם מיקום למקום, איפה נמצאים. ספר ויקרא, אין בו אף תאריך היסטורי אחד. אין? תחפשו. יש פרשת המועדות. אבל כמה שנים ליציאת מצרים, באיזה תאריך אנחנו נמצאים במרחב, אין התייחסות במרחב, יש התייחסות פנימית. בתקופת המלכים, כל מלך אנחנו יודעים כמה שנים הוא מלך, ואנחנו עושים גם הקבלה למלכים אחרים, ושלמה כשהוא בונה את הבית, אנחנו אומרים 480 שנה ליציאת מצרים, יש ראייה של פרספקטיבה. יפה. ואני קורא את כל ספר יהושע, ואני שואל, רגע, לא יודע כלום. מה זה? תדעו לכם, מי שרוצה, האמת שיש, מי שרוצה להתבונן, לקחת את זה כנושא, זה נושא עם אינסוף מפתחות ותובנות להרבה דברים רוחניים. וזה לא מקרה שיש מקומות שבהם הכל מתוארך, ויש מקומות שאין שום תאריך. ספר ויקרא אין בו אף תאריך, למה? כי הוא נצחי, כי כולו עסוק במערכת הקודש, במקום שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, כמו שהוא עשה אותה, במקדש, במימד הנצחי, כי לי הארץ ואתם עבדים שלי, וכל המציאות היא מציאות שהזמנים הם שלי, מועדי הם אשר, כן, מועדי, אלה מועדי השם, מועדי, וכל הכתוב בספר ויקרא הוא כתוב בפרספקטיבה של הבריאה האלוקית אותו, כמות שהוא, במקום המקודש שלו, במקום הנצחי שלו. אז כשאתה מדבר על המקום הנצחי, מה זה משנה מתי זה? זה נכון תמיד. אין פרספקטיבה. אתה לא מחויב לתהליכים העולמיים, כי זה לא הנושא. כשאתה מתחיל את ספר דברים שנכנס אל הארץ, אז הספר מתחיל כמה פסוקים עם מקום וכמה פסוקים אחרי זה עם זמן. אתה יודע בדיוק איפה משה דיבר ואיזה פרספקטיבה ואיזה מיקום וכמה זמן אחרי, אתה ממוקם. למה? כי זה חשוב מתי זה נאמר, כי אתה מדבר על שכינה שמופיעה בתוך העולם, ובתוך העולם יש תהליכים, ולא הרי הדבר כמו שהוא היה לפני כן, כי הרי הדבר שהוא היה אחרי כן. וזה דבר מאוד מעניין, ו... לראות ובאותו אופן, אתה רואה שכשנכנסים לתקופה של דוד, אז יש תיארוכים, ויש כמה זמן למלכות שלו, ואני יודע בדיוק, כי הוא נמצא בתוך עולם תהליכי, שמחובר גם למרחב הכולל, לפרספקטיבה, איפה אתה ביחס לעולם. וכשמתארים לי מישהו ולא כותבים לי באיזה מקום הוא ממוקם במרחב העולמי, סימן שזה לא חשוב. סימן שהעולם שלו הוא לא נמצא שם, והוא עסוק. עם ישראל עסוק כרגע בעצמו, בכיבושים שלו, בייעוד שלו, במשימות שהוטלו עליו, והוא לא נמצא שם. כיוון שהוא לא נמצא שם, אז פחות עוסקים בדבר הזה. מה שאני אומר פה זה קצה, קצה, קצה חוט, או קצה קרחון, או איך שתקראו לו, לתורות שלמות שאפשר לבחון אותם בראי הזה, מתי כן נזכר ומתי לא נזכר, והרבה תובנות חשובות עולות מהמקום הזה. בכל אופן, אז אם כן, זה גם שאלה מאוד מעניינת, לא כתוב כמה זמן יהושע הנהיג, כמה זמן הוא חי. למה לא עוסקים כמה זמן הוא הנהיג? גם, זה לא, נכון? תגידו כמה זמן הוא הנהיג, מה זה, למה זה לא כתוב? למה אצל דוד כן יהיה כתוב כמה זמן הוא הנהיג? יש פה תקודה מעניינת, כאילו, איפה שאתה תופס את... אני אומר, זה גם חלון, ואני אומר את הדברים מאוד בקצרה. אפשר לגמור על זה את הלימוד היום, ועוד כמה פעמים פשוט לפתוח את הנושא רחב. אבל אני רק אמחיש, הוא אמר, כשיש לך הפרדה בין העולם האישי, הרוחני שלי, לבין המנהיגות, והמנהיגות היא איזה מין משהו חולק רשות לעצמו, אז יש מקום להגדיר אותו כיחידת זמן והחיים שלך. ויש הפרדה, יש הפרדה בין העולמות, וכל אחד מקבל את מקומו. יש איזושהי תפיסה שאני חושב שהיא נמצאת אצל יהושע ונמצאת אצל שאול, גם שם אין את הבן שנה. טוב, פה זה עוד יותר איזה משפט שככה מזמין להעמקה רוחנית. בן שנה שאול במולכו, מה זה? שתי שנים הלך על ישראל. מה זה הדברים האלה? אין פה שום... מה זה? בן שנה שאול במולכו? מה כתוב פה? אבל לא ייכנס לשם. אני רק אומר שגם אצל יהושע יש משהו מהמקום הרוחני המופשט הזה, שמנהיגות זה כמו שאומרים הרבה פעמים, רב ראשי, גם אחרי שהוא הפסיק להיות רב ראשי, הוא אומרים הרב הראשי. זה לא תפקיד, זה משהו ששייך ל... מקום הרוחני, והמקום הזה לא משתנה. אז אתה מדבר על האדם בכלל חייו. אבל איפה שיש הפרדה בין העולמות, הפרדה היא לא חיסרון, היא איזשהו ניסור, כשעם ישראל כבר נמצא בשלבים בשלים יותר, ואז ישנה הפרדה בין העולמות, שלפני כן היו מחוברים אחד אל השני, אז יש כבר, טוב, אז... אני דוד, ועכשיו אני מולך, ועכשיו אני לא מולך. כאילו, יש עולם יותר מבורר, יותר, יש נסירה בין העולמות. זה קשור בנסירה שקיימת בכל התחומים. יהושע הוא גם נביא, הוא גם מלך, הוא גם אולי שופט. דוד הוא לא נביא. דוד, הקדוש ברוך הוא, יש ניסור בין העולמות. ודוד רוצה את דבר השם, אז הקדוש ברוך הוא שולח נביא, את גד ואת נתן, וכל דבר, יש נביא ויש מלך, וזה לא בלגן. לפני כן הכל, משה היה ארבעת הרשויות, עוד יותר. טוב, אבל משה זה עוד סיפור. טוב, סגור סוגריים, זה היה רק הערה. אז אם כן, אנחנו ממשיכים לפסוק הבא. הפסוק הבא, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס, בהר אפרים מצפון להר געש. הייתי אומר הייתי אומר כך, שני הפסוקים הראשונים מתארים את פועלו של יהושע כמכין וכמתחבר וכממשיך אל הדורות הבאים. אז נקודת החיבור, מה הוא עשה? הוא שילח וילכו לרשת ממשיך. ויעבדו את העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים. נכון? יש פה פעולה והמשכיות. הייתי אומר, פעולה של יהושע והתנהלות של יהושע והמשכיות. אבל פסוק ח' מתאר ממד נוסף, רגע, אבל יהושע מת. אבל הוא לא סתם מת, גם קברו אותו. תשאלו, מה זה קברו אותו? אני חושב שכשנמצאים בעולם קצת פנימי, אז כל אחד יודע שברגע שאתה מתאר קבורה, כשאדם מת, שמעת שהוא מת, הוא מת. זה לא מופנם. עד הסוף בהכרח, נכון? אתם יודעים שאומרים שהרבה פעמים אדם שנפטר לו מישהו, להיות בהלוויה זה להפנים, לראות איך לוקחים מישהו שעד הרגע היה חי והוא עכשיו, הוא שם, הוא במקום אחר, ואתה, הליווי הזה הוא אמירה, זהו, זה כבר קבוע, זה נצחי, יש מקום שמציין את העובדה שהוא מת, זה כבר בית החיים, על דרך ה... היפוך, זה בית החיים, זה כבר לא... כן, הייתי אומר ככה ברשותכם בזהירות מרובה, שאני לא יודע באמת, נגיד חב"ד שאומרים שזה לא קרה, עולים לקבר? נראה לי שההיגיון אומר שאף אחד לא עולה לקבר. כאילו, גם לא אומרים, לא עולים לקבר, למה? כי זה לא מתאים. כאילו, אם אתה כל הזמן אומר את המימד של החיים וההמשכיות של החיים, ללכת לבית קברות זה להגיד, לא, זה סגור, זה תפור, זה פה, זהו. העסק נסגר. ואם מישהו יש לו ספק, אז בואו נלך לפסוק השלישי ותראו. וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו. שימו לב, כל מה שכתוב פה זה בדיוק הציר הנוסף שקיים, שאומר, צד אחד יהושע עושה פעולות שאמורות להמשיך הלאה, אבל יהושע מת, וקברו את יהושע, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ואז מה? ויקום דור אחר. כל אחד שומע מילה אחר, מה זה אחר? אחר. אחר, במילאל מי שרוצה, אבל נשאר בה, כן, במילרה. ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את אדוני, וגם את המעשה אשר עשה לישראל. ואז מה? ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, יעבדו את הבעלים וכן הלאה. אז יש לנו ממש, אני חושב, בצורה מאוד בהירה, שני פסוקים שמתארים את העובדה שהייתה תוכנית, יהושע הכין, הייתה אמורה להיות המשכיות. טוב, אבל כל זה היה טוב אם יהושע היה ממשיך גם לחיות אחרי זה, אבל יהושע מת וקברו אותו וגם כל הדור נאספו אל אבותיו, כיוון שכך קם דור חדש, והכל העסק הולך למקום אחר. כן.
להמשיך, עצם משה רבנו שקוברים אותו, לא כתוב לי בזמן, לא כתוב באיזה גיל הוא נפטר. אפשר להגיד שזה בדיוק נקודה, אצל משה רבנו, גם כשהוא נפטר, המצב הזה של הניסים שכולם רואים אותם וממשיכים את הדרך הזאת, עדיין היה קיים, דרך יהושע. אבל כשיהושע נפטר, אז נגמר עם שלב מסוים בבנייה של עם ישראל, שעכשיו...
רגע, איך הניסוח במשה? לא כתוב 120 שנה? מאיפה אנחנו יודעים? בין 120 שנה אנוכי לא אוכל לצאת ולבוא. והשם אמר אליי, נכון? יש... איפה הוא אומר את זה? הפסוק ש... נכון. 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 מה? כן, אז כתוב בין כמה הוא, אבל באמת נקודה מעניינת, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, עושה משהו, לא? נותן למשה איזשהו מעמד של מישהו שלא עולים לקבר. אי אפשר, אני חייב להגיד, לדוגמה, אני יכול לומר על עצמי, כמי שלמד הרבה את הרב קוק, והרב קוק היה דבר חי, ופעם ראשונה שעליתי לקבר, ופתאום אני רואה רבי אברהם יצחק הכהן קוק, עשה לי רגע, הוא... זה עושה משהו, כאילו פתאום אתה תופס את זה... את המוות כמוחשי, ולא שהייתה מחשבה אחרת, אבל משהו בהפנמה ומשהו בתנועה הפנימית עובר למקום אחר, אני יכול לומר, עלית על הקבר, וזה משהו אחר. זה... טוב, ברשותכם, אז אם אני מסכם, יש פה תיאור מאוד ברור של, הייתי אומר, שני, תחילת התיאור בעצם, הייתי אומר, החזון של יהושע לשלח את העמי של נחלתו, ולחשוב שזה הטוב שבתקופה, וזה המקום הנכון של התקופה, לרשת את הארץ, וגם עובדים את השם, אבל כל זה טוב לכל מי שראה את מעשה השם אשר עשה, כן, אשר עשה לישראל. מי שהיה וראה מהמקום הגבוה, אז ממשיך איתו. אבל מיד אחרי זה באים ואומר, אבל זה לא ימשיך ממש. והמציאות בספר שופטים הלכה למקום אחר, למה? ואז אנחנו אומרים, מת יהושע, קברו אותו, כל הדור נאסף, ואז מתחיל דור שלא ידע את כל מה שהיה, נקודת המוצא שלו. אז מה חסר בה? כאילו יש איזה משהו מאוד גבוה, שמי שהיה שם יכול להגיע אל הנחלה ואל ה... אל הדור הבא, כשהוא מצויד באיזה משהו, אבל מי שלא היה ולא ראה, אז הוא לא, חסר לו איזה מטען, ומהמקום שלו, נטמע עם עמי הארץ, כמו שנראה בתיאורים הבאים. טוב, עד כאן הדברים פשוטים. עכשיו, אני רוצה לחזור כמובן לשאלה, מה קרה פה? איך פתאום בעיצומו של ספר... שופטים השתרבבו לפה פסוקים שעל פניו לא קשורים פה למרחב. אז התשובה היא פשוטה. הפסוקים האלה לא נכתבו כאן בפעם הראשונה, הם כתובים כבר פעם אחת בסיומו, בחיתומו של ספר יהושע. אז בואו נראה אותם בפנים. אנחנו הולכים לספר יהושע בתיאורים האחרונים שבו, ופה כתוב כך, והיא אחרי הדברים האלה, סליחה, וישלח, אני קורא בפרק כ"ד פסוק כ"ח, וישלח יהושע את העם איש לנחלתו, מוכר לכם הפסוק? כן, וישלח יהושע. והיא אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים, כמעט מילה במילה. ויקברו אותו בגבול נחלתו, בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להרגש, גם זה כתוב פה. ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשי אדוני אשר עשה לישראל. טוב, אז עכשיו אנחנו מגלים שהפסוקים הללו הם כבר נכתבו פעם אחת. הייתי אומר כך, ארבעה פסוקים כמעט חופפים. זאת אומרת, הפסוק שיהושע משלח, הפסוק שיהושע מת, יהושע נקבר, ותיאור העובדה שישראל עובדים את השם בתקופת יהושע מעט אחר, לאחר מכן, אלה ארבעה פסוקים שחוזרים על עצמם, על פנה. ברור לגמרי, נגיד את זה בניסוח כזה, שמחבר ספר שופטים, רואה את הדברים הכתובים בספר יהושע, והוא חוזר אליהם ממש, חוזר לאותם ניסוחים, לאותם משפטים, הקשר ביניהם הוא בלתי ניתן לערעור. נכון? עכשיו. אבל, מי שמסתכל קצת יותר טוב כמובן, רואה שזה לא ממש אותו דבר. אז אמנם ארבעה פסוקים חופפים, אבל הם לא חופפים באותו מבנה. נתתי לכם פה, יש לכם את הדף, העמדתי אותם זה לעומת זה. אז באמת, וישלח יהושע את העם איש לנחלתו, בספר שופטים, גם הוא מופיע כפסוק ראשון. בשינוי, תכף נדבר עליו. בספר שופטים, הפסוק הבא זה ויעבדו עם את השם, ואילו בספר יהושע זה הפסוק האחרון. השניים הבאים הם נשארו באותו סדר. זאת אומרת, כן, מה ש... אז אם כן, מות יהושע וקבורתו, אז אם כן, יש לנו פה סדר מעט אחר. כמובן שיש פסוק חמישי בספר שופטים שלא נזכר בכלל בספר יהושע. הפסוק האחרון, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, היה קום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את השם. הפסוק הזה הוא נמצא בספר שופטים ולא נמצא בספר יהושע. ומעבר לכך, כל מי שמסתכל קצת רואה מה? סליחה? ניואנסים בדקים, נכון. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו, וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. והיא אחר הדברים האלה, וימת יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים, בספר שופטים אותם מילים, רק ההקדמה חסרה. וימת יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים. מילה במילה חוץ מההקדמה שנוספה פה, וגם בספר יהושע ויקברו אותו בתמנת סרח, ופה בתמנת חרס. ופה בתמנת סרח אשר בהר אפרים, ואילו בספר שופטים בתמנת חרס בהר אפרים, חסר אשר. ברור לנו לגמרי שזה לא כל דבר כזה, הוא הזמנה להבנה, להבין מה בעצם מתחולל פה. נכון.
כלומר, אולי בספר יהושע זה ממש כאילו אומרים, נחתם את התקופה לגמרי, ובשופטים כמו שאמר הרב, זה כאילו תזכורת למה היה לפני שאנחנו...
קצת לא, כי על נצרות יוסף כתוב, זה נראה הפוך למה שאתה אומר שזה חתימה של תקופה, זה נראה יותר שהקבורה שלו זה ההמשכיות של עצמו, כתוב, היו לבני יוסף לנחלה.
טוב,
אני מציע, בואו נשאיר, אני שומע לגמרי, אבל אני רוצה עוד לא ללכת לתשובות, אני רוצה ללכת פה לעקרונות קצת. זה מה שתמיד אני אומר בלימוד מקרא, כמו בכל דבר, כלי עבודה הם משהו שאתה יכול ללכת איתו קדימה, אם אתה מגדיר לך כלים, ואז אתה פוגש את זה בעוד מקום. נושא של תאריכים אמרנו עכשיו. אתה מודע לו, פתח את האנטנה, אתה מתחיל לראות, ואתה דולה אינסוף תובנות מהמקום הזה. ואנחנו בלימוד פה נשתדל להעיר לא פחות על כלים מאשר על תכנים, כי אני חושב שזה מה שייתן לכם בתום הלימוד הזה, גם ללכת לעצמכם וללמוד הרבה דברים לבד, ולראות שיש לכם את הכלים לעשות את הדבר הזה. אז פה אני רוצה לתאר כלי. התיאור הזה שפתאום וישלח יהושע כזר להקשר פה, הוא באמת זר, הוא לא אפשרי. מה המקרא הוא, מה כתוב פה? איך זה הגיע לפה? אבל התשובה היא שיש דוגמה למבנה הזה בלא מעט מקומות. מבנה שבו ישנו תיאור במקום מסוים במקרא, שהוא תואם את מקומו ואת זמנו. ולימים, בתקופה מאוחרת יותר, חוזרים ומצטטים את התיאור הקודם, מצטטים אותו מצד אחד, מצד שני יש איזשהו שינוי בו, אבל בכל אופן חוזרים אליו ממש כציטוט, כמו שפה זה ממש ציטוט של האירוע, וזאת לא פרשייה שעומדת בפני עצמה, זו פרשייה שהייתי אומר, הזהות שלה היא קשורה לעובדה שזאת לא פעם ראשונה שהיא נזכרת, היא חוזרת על משהו, אבל היא חוזרת עליו בפרספקטיבה אחרת. ובעצם כשאני הולך ללמוד אותה, אם אני אלמד אותה רק מפה, אני מחוץ לאירוע. אני לא הבנתי, משהו מאוד יסודי. שומעים אותי? כאילו, אם אני לומד אותה רק פה, היא לא נמצאת רק פה. מישהו בנה על זה שאתה תבין שהוא העתיק משם משהו שתואר במקומו בזמנו. זה לא המקום פה. המקום הזה הוא לא המקום הנכון. המקום הנכון הוא שם, והוא העתיק משם, אבל הוא העתיק בצורה שמלמדת אותך משהו. אני רוצה להראות דוגמה מוחשית. אמרתי, יש כמה וכמה דוגמאות במקרא, אבל אולי אחת מהדוגמאות הקלאסיות, היפות, הצועקות, היא דוגמה של פרשת השבוע, שהיינו בה. מה היא? אלה שמות בני ישראל, הבאים מצרים. את יעקב איש ביתו באו, נכון? ראובן, שמעון, ראובן? עכשיו הוא בא? בתחילת ספר שמות, מה זה קשור? יש פה גם פרשה, שהיא גם נמצאת באיזושהי פתיחה, הייתי אומר, ופתאום מצטטת לי פסוקים שאנחנו מכירים אותם, נמצאים פרק מ"ו בספר בראשית. אז בואו תסתכלו רגע אחד שם. אז אנחנו נמצאים ב... אני רואה ש... צילמתי לו את הדף הנכון. בואו נראה. תחילת ספר שמות. תודה. טוב, יש לי פה, חסרים פה. לא, אין לי את הפסוקים האלה. מישהו יכול רגע לתת לי רק לצורך העניין. תודה. אז תראו, הפסוקים בתחילת ספר שמות נקרא אותם. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. יעקב? הוא כבר מת. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, מונים את כולם, והיא כל נפש יוצא ירח יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. מה זה? אתה תנועה, נכון? טוב, ממנה ממשיכים, והיה מות יוסף, וכל אחד, וכל הדור ההוא, ומגיעים לתקופה הבאה, וזה ממש מבנה דומה. אני חוזר, אז כשכתוב לי דבר כזה, אני שואל, מה זה עושה פה? אני חוזר לפרק מ"ו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן, ובני ראובן חנוך, ופלו וחצרון וכרמי, ובעצם יש פה מניין ל-70, כל הנפש הבא ליעקב מצרימה, וכו' וכו', מלבד יוצא ירחו, כל נפש 66, ובית יוסף אשר יולד במצרים וכולי. טוב, לא נכנס לכל הפרטים האלה, אבל יש פה פרשה שחוזרת. אז אני אומר כמה מילים על הפרשה הזאת, וממנה אנחנו נבוא לפרשה שלנו. בפרשה הזאת אנחנו רואים שהתורה בתחילת ספר שמות חוזרת אחורה ומספרת על ירידת בני ישראל, בני יעקב. המשפחה יורדת למצרים, אני חוזרת ומספרת את הסיפור. וממנו היא מתחילה. מתו ומת יוסף, הדור, ומתחיל לאיזה מקום. זה המכנה המשותף. אני שואל, אבל למה לחזור לשם? מה הצורך? עכשיו, ברור לכל אחד שאם חוזרים לאיזה מקום, זה בשביל ללמד אותי משהו חדש, אחרת מה אתה חוזר אחורה? אני יודע את הפסוקים, אני יודע את האירוע, מה המשמעות? אבל מי שמסתכל רואה דבר מאוד מרתק. שחוזרים לאותו מקום מצד אחד, מצד שני, יש פה לא מעט שינויים. אחד השינויים המעניינים, זה הסדר של הבנים פה. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, הם הבנים זה לאה, נכון? אחרי זה, יששכר הוא זבולון ובנימין. מי זה? יששכר, יששכר וזבולון זה עדיין, סליחה, זה עדיין לאה. אחרי זה בנימין, רחל. אחרי זה דן ונפתלי, של מי הם? של לאה. גד ואשר, כאילו של זלפה. מה? ואחרי זה של בלהה. אתה הולך בספר בראשית, בסדר אחר. מה זה? משהו פה הולך למקום אחר. מה הסדר בספר בראשית? אז תסתכלו. לאה, אחרי לאה, שפחתה. אלה בני זלפה שנתן לבן ללאה. אחרי זה בנימין וכולי רחל, ואלה בני בלהה שנתן לבן לרחל ביתו. על פניו נראית לנו עובדה סתמית, פשוטה, כאילו מה ההבדל. אבל התשובה, שזה פרט אחד, בתוך מכלול שלם של פרטים, שבעצם אומרים, אנחנו ירדנו לשם בתור משפחה, ואז כשמונים את הבנים, מונים אותם בהיררכיה של אם ושפחתה, ואם ושפחתה, באיזשהו מבנה של כל אחת עם השפחה שלה. אבל ספר שמות, הוא מתחיל לנוע למקום אחר. אמנם ירדנו משפחה, אבל המקום הזה כבר מכוון לעובדה שעוד רגע הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. עם בני ישראל. המשפחה הזאת בפסוקים האלה, הם הופכים להיות עם. וכבר בנקודת הראשית, באים ובעצם אומרים, כשאתה מדבר על עם, זה לא המבנה הפנימי המשפחתי הזה, את כל אחת עם השפחה שלה, אלא יש אמהות ויש פחות, וכבר נמצאים פה באיזשהו מבנה של הימים, הוא יהיה המבנה של העם. וזו חוליה אחת. וכל הפרק הזה הוא פרק של התגבשות התודעה של עם ישראל להיות עם. וזה לא מובן מאליו. הם ירדו כמשפחה, ואחרי זה הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, ואם תשימו לב, כאשר יענו אותו בגוף יחיד, זה הולך ונרקם פה לעם. לפני כן הבאים בתור יחידים, והולך פתאום ונרקם פה לעם, וכן ירבה וכן יפרוץ, והעסק פה הולך ואיבן להם בתים, וכל הפרק הזה זה פרק שבו, הייתי אומר, מעבר להתרבות, הציר הפנימי שלו, זה רקימה של תודעה של עם שהולך ומתגבש, ועם, בעצם המשפחה הופכת לעם. זה הסיפור. אם אתם שואלים, מה הלב של פרק א' בספר שמות? משפחת בית יעקב הופכת להיות לעם. עכשיו אני שואל, אז מדוע בשביל זה צריך לחזור אחורה? ופה נגיד דבר מעניין. שימו לב, יש פה אותו סיפור, שפעם אחת משמש כסיפור ירידת משפחה למצרים עם כל המורכבויות של המשפחה, ולכן גם מונים את השבעים שם, כי כל אחד הוא סיפור בתוך הפאזל. ופה חוזרים לאותו אירוע, אבל מסתכלים עליו מזווית אחרת. לא אכפת לי השמות של הדור הבא, של הנכדים וכן הלאה, זה לא. אני לוקח את ה-12, ומה-12 האלה אני מתחיל לנוע, 12 שבטי ישראל כבסיס לצמיחתו של עם, ואז אני מונה אותם אחרת, ויש פה כל מיני תיאורים שונים שאני לא נכנסתי אליהם, וכל הסיפור הולך למקום אחר. רואים שיש פה דבר מעניין, ואז הכלי הספרותי הזה הופך להיות משהו מאוד מהותי. זאת אומרת, חוזרים לאותו מקום, אבל מסתכלים עליו מזווית אחרת, ועכשיו הוא הולך למקום אחר. כאילו הייתי אומר, אותו אירוע של ירידת ישראל למצרים, בכל מקום הוא משמש במשמעות אחרת לגמרי. בספר בראשית הוא משמש את הירידה, ואת ההליכה ליוסף, וההליכה למצרים, וכל מה שקשור בתוך המשפחה, והחיבור שלה מחדש עם הסיבוכים שלה, אבל משפחת יעקב, זה הנושא שם. ואז אני נמצא במיקוד ובהתבוננות תחת הכותרת הזאת. והנה כאן בעצם חוזרים כאילו לימים, עברה תקופה ארוכה, עברו הרבה שנים, ופתאום חוזרים לאירוע הזה ואומרים, האירוע הזה הוא היה בעצם האירוע המכונן ללידתו של עם, אז בואו נחזור עליו ונראה איך ממנו צמח עם, ובעצם מתארים אותו עכשיו בפריזמה אחרת. ואז החזרה עם עמדת תצפית שונה היא בעצם פרספקטיבה שונה על אותו אירוע. זה דבר מאוד מעניין, שבפרק שנולד את התודעה של עם כעם, ואגב היא משמעותית פה אני חושב, ועיר ועם, טוב אני יכול להתפתות ולהתחיל להיכנס לפרק הזה, אבל יש לנו עבודה גדולה בפרק של יהושע, של בספר שופטים, אז אני אומר, יש פה דבר נפלא אני חושב, ששימוש בכלי הזה של לחזור על משהו, לפתוח את ספר שמות, ספר שבעצם בונה עם, ולפתוח אותו לא בעובדות חדשות, אלא בעובדות ישנות שמסתכלים עליהן ממקום חדש. שומעים את ה... מי איתי? אתם איתי? זה דק מדי או שזה בסדר? דברים פשוטים. כן. אני התפעלתי, חשבתי על זה היום, פתאום ש... ספר שמות מתחיל לא בסיפור חדש. הוא לא מחדש, כאילו, פתיחה של ספר זה דבר משמעותי, ופתיחה של ספר מזמינה אותי למשהו מופשט קצת, משהו שמהותו היא תודעה ולא מציאות. לא השתנה כלום במציאות, אבל אני מספר לך, אני פותח איתך את הסיפור של עם ישראל בתיאור הזווית החדשה להסתכל על הדבר הישן. אני מתפעל מזה עד מאוד, זה מזמין לפי דעתי הרבה דברים נוספים, אבל ברשותכם נסגור סוגריים ונבוא אלינו. מה שאנחנו אומרים שהדבר הזה קיים פה ממש אותו מבנה. זאת אומרת, אנחנו חוזרים על משהו שהיה בספר יהושע, על תיאור, ממש אירוע שקרה בתקופת ספר יהושע, אבל חוזרים עליו ממקום אחר, עכשיו מראים איך אותם אירועים לוקחים אותי למקום אחר לגמרי, נכון? אז בואו עכשיו, בואו נראה בעצם מה יש כאן. אז בואו נראה מה יש בספר יהושע, זה בעצם מה שנשאל לנו, נכון? להתבונן בספר יהושע ולהבין מה האירוע פה, מה התיאור הזה, את מה הוא משרת ולאן הוא מכוון. לאחר מכן לחזור ולראות איך ספר שופטים לקח אותו, רקם איתו משהו אחר. ותוך כדי שאני אומר את הדברים, ונראה לי שבאמת יש פה איזה, קשה לא לראות מכנה משותף בין ספר שמות לספר שופטים, בהיבט הזה, אבל אולי אני אגיד את זה בהמשך משהו. בואו נראה. אז כדי להבין מה עושים הפסוקים האלה בספר יהושע, תמיד צריך קצת לראות לפניהם ולאחריהם איזושהי תמונת הקשר. אז בואו נראה את תמונת ההקשר. אנחנו ב... כן, מה עושה יהושע במעמד בשכם? יהושע מעמיד את העם בבחירה. אומר להם, אתם רוצים לעבוד את השם? או שאתם לא רוצים? רוצים לעבוד עבודה זרה? ואני וביתי נעבוד את השם. איזה שאלה זאת? שאלתם את עצמכם פעם? כן. אם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודו. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, ואם את אלוהי המורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. מה זה? טוב, אז על פניו, יהושע נותן להם בחירה, והעם מזמין את התגובה של העם. יש פה איזה אקט ככה חינוכי, מוכר, הרבה פעמים אתה טוב, אז לא, אז אתה לא רוצה. בסדר, לא חייבים. לא, 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 נכון? אז זה מה שאומרים, ויען ואומר חלילה לנו, מעזוב את אדוני, לעבוד אלוהים אחרים. לא, 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 לא רוצים אלוהים אחרים. כי אדוני אלוהינו המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים, אשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה, וכל עמים אשר עברנו בקרבה. ויגרש אדוני את כל עמים ואת האמורי יושב הארץ מפנינו. גם אנחנו נעבוד את אדוני, כי הוא אלוהינו. אני שואל, כשאומרים מעמד כזה, מה אפשר ללמוד ממנו? גם הדברים שאומר להם יהושע, שהמצב לא פשוט, לא? יש פה כבר ניצנים של ספר שופטים מחלחלים מתחת לפני השטח. אחרת, מה זה הדבר הזה? מה זה שיהושע בא ואומר, כן, אתם תעבדו ושימו לב, זה לא ממשיך. ויאמר יהושע, אל עם לא תוכלו לעבוד את אדוני, כי אלוהים קדושים הוא. אל קנו, לא יישא לפי שכם על חטאותיכם. אתם חושבים שזה ככה פשוט? כי תעזבו את אדוני ועבדתם אלוהי נחר, ושב הרע לכם וחילה אתכם אחרי אשר הטיב אתכם. אי אפשר להיות על שני הסיפים. אתם לא תוכלו. ואומר עם, לא, כי את אדוני נעבוד. אז אומר, אתם עדים, שימו לב פה רואים ממש, כי אתם בחרתם לכם, הנה בחרתם, אתם עדים, את השם לעבוד אותו. ואמרו עדים, ואתה אסירו את אלוהי הנחר אשר בקרבכם. מה אני שומע מפה? היה כבר. ועטו את לבבכם אל השם אלוקי ישראל. ויאמרו, את השם אלוקנו נעבוד ובקולו נשמע. ויכרות ברית לעם, חוק ומשפט בשכם, ויכתוב את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, ויקח אבן גדולה ויקימה תחת על אשר במקדש אדוני. שימו לב, כל מה שעושה יהושע זה הכנה. נכון? יהושע מבין שהוא עוזב. הוא מבין שהוא כבר לא מנהיג. הוא יודע שהוא לא עומד להעמיד אף אחד במקומו, אבל מה הוא עושה? הוא מבין שבאותו מקום שאין מנהיגות ואין מישהו מלמעלה שיוכיח את העם ויעשה, אז מה צריך לעשות? מה? זעזוע זה צד אחד, אבל גם זעזוע באיזה מגרש צריך לעבוד. תן לי את הקונספציה עוד לפני פתרון כזה או אחר. מה הקונספציה? שהפתרון נמצא מבפנים. אתם בחרתם, אתם מחויבים מבפנים, ליצור מחויבות מבפנים. נכון? רואים אותה בצורה מובהקת. שומע את הדבר. עכשיו, אתה אומר על ידי זעזוע, על ידי משהו אחר. זה לא רק זעזוע. אתם בחרתם, זה לא ממש זעזוע. אומר, אתם...
אם בזעזוע, בצורה מאוד דרמטית, זה לא נאום שגרתי של פרידה.
כן, אבל אני אומר, המילה זעזוע יכולה להוביל גם להזהרות וככה חרמות ושבועות וערורים וכן הלאה. פה זה משהו אחר. אחרי הכל אומר, אין בעיה, אתם לא רוצים. אני ובית אבי נעבוד את השם. יש פה משהו שנאמר, לפי דעתי, בטונים מאוד רגועים כאלה. מאוד. רק אתה אומר, התוכן, מה, אנחנו נעבוד אלוהים אחרים? לא, לא, מוכנים. אבל גם אומר לו, מה, אתם חושבים שזה פשוט? אבל הוא מעביר אותם איזשהו תהליך, שנקודת המוצא שלו היא לא עומדת להיות מנהיגות, לא עומד להיות מישהו שיוביל. אז אני מנסה לשקע בהם את השייכות, וגם כותב את הדברים, ויש פה איזה מעמד, ויקח אבן גדולה, ויקימה תחת האלה אשר במקדש השם. טוב, הנה האבן הזאת תהיה לעדה, כי היא שמעה את כל אמרי השם אשר דיבר איתנו, והייתה לעדה, פן תיקח השום באלוהיכם. עד כאן החלק הראשון. ואז מה? וישלח יהושע את העם, אחרי ההכנות האלה, שולח את העם איש לנחלתו, ומה פשר השילוח הזה? המשך גמור, כאילו, אין מנהיגות שתמשיך, כי זה לא המקום של העם, והעם עכשיו כל אחד רוצה את החיבור למקום, לנחלה, למשפחה, לחקלאות, ושכחו מכל הדברים הממלכתיים והגדולים והגבוהים, אפילו מהמושג מנהיג, הם לא רוצים, למושג הזה הם לא רוצים לשמוע. אז אם כן, וישלח יהושע את העם איש לנחלתו, אז אם כן, הפסוק הזה, זה כמו שאמרנו, הכנה לקראת התקופה החדשה. או לשם הולכים. ויהי אחר הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים. שימו לב, גם בשופטים כתוב ויהי אחר הדברים האלה. אבל מה ההבדל? לא, סליחה. גם ביהושע כתוב וימות יהושע. לא כתוב... את החלק הראשון, נכון? מה שאני רואה פה, ויהי אחר הדברים האלה, איזה דברים? כל התהליך הגבוה הזה שאנחנו מדברים עליו, וים את יהושע. אז שימו לב, המיטה של יהושע היא מתוארת, מה שנקרא, היא מבט לאחור, לא כאיזושהי מין, הייתי אומר ככה, בניגוד לספר שופטים, שראינו בצורה מובהקת, וימות, וזה ניתוק, נכון? פה מתארים את כל ההכנות האלה, שנועדו להמשיך, נועדו להיות הכנה לקראת התקופה הבאה, אחר, והיא אחר הדברים האלה שנתנו כוח להמשכיות, מת יהושע, ואז זה לא נורא שהוא מת, כי יש המשכיות, כי יש את אחר הדברים האלה, כי התנועה היא תנועה של המשך. בואו נמשיך ונראה את הדבר הזה, אחרי זה נעבוד על ההבחנות הדקות, ותראו איך הדברים מגיעים עד לרמה של הפרטים, לא רמה של, אבל אני לוקח את התנועה הכוללת, ואני ממשיך, ואז ויקברו אותו, העם קובר אותו, פה זה יתפס כנאמנות אליו, כחיבור ל... ויהי אחר הדברים האלה, וימת יהושע ויקברו אותו, ושימו לב לחיתום, ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את מעשה אדוני אשר עשה לישראל. לאן הולך התיאור הזה של מותו של יהושע וקבורתו? לא קרה שום דבר. למה? כי התכוננו לדבר הזה, כי היה אור גדול, ופה בוחרים לתאר את הפסוק, ששימו לב בספר שופטים איפה הוא מוקם, בואו תסתכלו עכשיו במבנה של ה... כן, התיאור של ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים, מופיע בספר יהושע, בספר שופטים מתי? כפסוק מיד אחרי השילוח, ומיד לאחריו יש את השבר הגדול. אבל פה אנחנו לא מתארים את השבר, ולכן הוא השיא, הוא הסוף, כשהמיטה והקבורה שלפני כן לא ניתקו שום דבר, כי הם מחויבים, ואנחנו נמצאים בספר יהושע ואנחנו חותמים אותו, עם הפנים לעתיד ועם אמירה, יהושע לא נס לכו, טוב, לא נס לכו זה אולי לא ביטוי מתאים פה, אבל יהושע גם אחרי מותו, גם אחרי קבורתו, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים, ואשר ידעו, מי שקורא את הפסוק הזה יכול לחשוב שמה? כמה זמן זה? אין הגבלה כל כך. נכון כתוב, אשר העריכו ימים אחרי יהושע, אז אני אומר כמה, אבל אתם שומעים פה משהו שהתנועה שלו היא המשכיות, וכל התיאור הזה של וישלח יהושע זה מנקודת מוצא של כוונותיו של יהושע, ההכנות של העם לקראת התקופה החדשה, ושימו לב יוצא דבר מאוד מעניין, אנחנו בזמנו שאלנו איך יהושע משלח את העם איש לנחלתו, איפה המנהיג שיבוא אחריך, איך אתה לא מכין כביכול את הדור הבא, ויש שבר גדול, ועכשיו אנחנו רואים שהתשובה היא יהושע הכין. אבל הוא הכין למה? לא למנהיגות שתחליף אותו, אלא למשהו שהוא לנחלתו, ומשהו מסוג אחר, כמבין לקראת מה הולכים, ונתן לעם את הכלים למקום הזה. רואים את התמונה? הגענו לספר שופטים, והנה כאן, חוזר בעל ספר שופטים, לפי חזל, זה שמואל, חוזר ומתאר את התיאור הזה, אבל עכשיו הוא לוקח אותו למקום אחר לגמרי. נקרא אותו עדיין בכלל, עוד לא בפרט, אני רואה שאת הפרט אנחנו נעשה בפעם הבאה כבר, ממש נקרא את הדברים, וממש נעשה הבחנות עד לרמה של הדקויות, לראות איך ממש הרבה דברים פשוט מובנים, מה קורה ומה ההבדל בין השלבים, אבל רק נגיד את זה כתמונה כוללת, אז יש לנו פה תיאור של וישלח יהושע את העם, קודם כל. טוב, כבר כל אחד רואה שלא נשארו בשילוח, אלא מה? מתארים מה קרה בפועל, נכון? והלכו, ועכשיו אנחנו רואים כבר זה לא העם, זה בני ישראל, והבדל שנעסוק בו בפעם הבאה. והלכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. מה? אבל אנחנו לא אומרים שזה פירוש, כי יש הבדלים, ואתה, פירוש, למה לומר? כאילו, עומדים פה בתקופה אחרי, ואתה רואה שכל התנועה הולכת למקום אחר, אז למה לי להגיד שזה פירוש? יש פה משהו אחר.
חוזר הפסוק לא סתם, בא להגיד...
מה?
ממשהו, חוזר הפסוק לא סתם, בא להדגיש כאילו ש... הוא בא להביא את
המדבר שלנו. ולמה צריך להסביר את יהושע? מה? ממתי אתה רואה שמישהו כותב פסוקים בספר אחר? ורואה את תפקידו להסביר אותם. כאילו, למה להסביר אותם? וחוץ מזה, מה זה מסביר? וישלח יהושע את האב איש לנחלתו. אז אני מבין שמלכו איש לנחלתו. פה הוא כותב שזה קרה. אני שואל עליך כמה שאלות. קודם כל, למה צריך בספר אחר להסביר? דבר ראשון. דבר שני, אם משהו חוזר, תדע, כלל. ששום, התורה לא חוזרת על שום דבר. תמיד אפילו המילה אחת, השתי מילים האחרות, לקחות, זה כמו, אתה חוזר על אותו משפט, רק הוספת את המילה לא. או הוספת את הוו החיבור. כל אחד שמקשיב פנימה, רואה שזה אירוע שלקח למקום אחר. ואתה תראה שכל העסק פה הוא הולך למקום אחר. אבל מעבר לכך, זה שונה. זה לא יכול להיות הסבר. פה לא כתוב בני ישראל, ופה כתוב בני ישראל. אז איך יכול להיות בני ישראל הסבר לעם? זה שני דברים נפרדים. כאילו, זה הבדל, זה לא אותו דבר. להגיד שזה הסבר, זה כאילו להתעלם מקיומם של הבדלים ולתת להם משקל אמיתי. אבל נראה בפעם הבאה, בואו נראה את התמונה הכוללת. אז זה החלק הראשון, התיאור של מה שעושה יהושע, אבל זה כבר מומש, זה מה שאני רוצה לומר. מה, באיזה צורה? פה יש מימוש גם, וילכו לרשת את הארץ. אבל כל זה קצת בתוכנית. של מי שיהושע שלח אותו, הוא באמת הלך למקום הטוב הזה. ואז אנחנו חוזרים לסיכום של ספר יהושע, ויעבוד ישראל, פה זה ויעבדו העם, שימו לב, זה משהו אחר. אגב, פה תראו איך התחלף. לפני כן, וישלח יהושע את העם, והעם הפך להיות בני ישראל, ואילו ישראל הפך להיות העם. וזה לא מקרה. אתה רואה גם פה, זה לא יכול להיות פירוש, זה כל מקום, יש לו אמירה אחרת. צריך להבחין מה זה עם ומה זה בני ישראל ולקחת אחריות. טוב, אז אנחנו ננסה להבין למה. זה בדיוק המקום שאנחנו מנסים ללכת אליו. אז שימו לב, אז לקחו את הפסוק החותם, ועכשיו הוא נקודת מוצא, כי הטוב ההוא באמת חל פה באיזשהו מקום, אבל הוא חל רק כנקודת מוצא. ושימו לב, הוא גם קורא קצת אחרת, אבל מיד אחריו מופיע מיטתו של יהושע, והפעם היא מקבלת משמעות אחרת לגמרי. וימות יהושע, לא ויהי אחרי הדברים האלה וימות יהושע, אלא וימות יהושע. יש פה טרגדיה כאילו, למה? כי פסוקים ו' וז' זה אנשים שממשיכים, אנשים שראו את היד הגדולה. אבל אחרי שמת יהושע, ואחרי זה קוברים אותו, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, אז אנחנו נמצאים במקום אחר. ויש פה מעין החלום ושברו. ומעין ההתייחסות ליהושע לתוכנית הגדולה, אבל המציאות היא יותר חזקה מאשר התוכניות. הרבה פעמים מנהיג מוביל לאיזה מקום ומתכנן וכן הלאה וכן הלאה. אם הכל היה ממשיך כמו שאתה מתכנן, אבל המציאות מתקדמת, ויש פתאום דור חדש שלא היה במקום שאתה היית, ואצלו כל העולם עומד בנקודת מוצא אחרת, והולך למקום אחר, וממילא גם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את אדוני וגם את המעשה אשר עשה לישראל. וזוהי הפתיחה לתיאורים מאוד משמעותיים שמגלמים את מה שמתחולל בספר שופטים, וזה בעצם הפסוקים הבאים שנעסוק בהם בנפרד בעזרת השם. אנחנו נחתום כאן.